טוב רבותיי, בוקר טוב. אנחנו בשעה טובה ומוצלחת חוזרים לסדרת השיעורים על תורת הנפש על פי מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה. אנחנו התחלנו את הסדרה הזאת בתחילת שנת הלימודים באלול, ובעזרת השם אנחנו עוד נמשיך זמן לא קטן בסדרה. הסברנו אז בתחילת אלול את חשיבות הדברים, שבכלל כמובן חשוב מאוד ללמוד את תורת הנפש, במיוחד חשוב ללמוד את תורת הנפש על פי הרב קוק זכר צדיק לברכה, גם מצד עצמו, מצד גדלותו של הרב קוק, מצד הייחוד שלו, שהוא מכוון את הדברים לדורות שלנו, לצרכים המיוחדים שלנו, ולכן יש בזה חשיבות, אף על פי שכמובן צריך ללמוד את כל הדברים של גדולי הדורות בנושא הזה, יש בתורה, בדברי חז"ל, בראשונים, באחרונים, מי שלא למד את ספרי הראשונים היסודיים, יש גם בכוזרי על תורת הנפש, יש גם כמובן ספר חובות הלבבות שהוא מלא בנושא של תורת הנפש, יש הרבה מאוד ספרים של גדולי הדורות, רק הזכרתי את הראשונים שבראשונים, אבל אנחנו צריכים גם ללמוד את תורת הנפש לפי הדגשים של הרב קוק, אף על פי שהוא רצה כמובן שאנחנו לא נתחיל ממנו. במסגרת של השיעורים האלה אנחנו נעסוק בזה כדי שאנשים יכירו את המסרים שאנחנו צריכים לדעת בדורות שלנו. אחרת, חסר לנו, אנחנו צולעים. כי אנחנו קיבלנו הרבה מאוד דברי תורה, ואנחנו לא יודעים איך ליישם אותם בזמננו ובאופי שלנו. לכן אנחנו התחלנו לעסוק בנושא הזה. בחודש אלול עסקנו בדברים גדולים שהם מהווים את הבסיס לכל סדרת השיעורים. וכיוון שמאז השיעור האחרון עבר כבר לפחות חודש, אני רוצה קצת בקיצור לחזור. היום ברוך השם הכל מוקלט והכל מאורגן, אז מי שרוצה באמת יכול לקחת את ההקלטות של השיעורים שהיו אז ולשמוע אותם בצורה מסודרת. אבל קצת בכל זאת להכניס אתכם לעניינים, ראיתי שאני בעצמי באתי להכין את השיעור הזה, אמרתי רגע אני צריך לזכור מה אמרתי, מה לא אמרתי, קצת חזרתי על הדברים. אז לכן רק לדעת איפה אנחנו עומדים. אנחנו עסקנו בחודש אלול כמה פעמים בחלק ממאמר יסודי של הרב קוק זצ"ל. זה נמצא אצלכם, יש דף שהמילה הראשונה שלו היא התשובה. כן? זה מתאים כמובן לחודש אלול. הזכרתי שבאורות התשובה יש הרבה מאוד הדרכות לגבי הנפש, ובמאמר הזה ראינו, אחרי המשפט הראשון, כותב הרב, נשמתנו הלא טהורה היא חלק אלוקה ממעל. האדם מתחיל מהנשמה, מתחיל מהצד האלוקי שבו, מתחיל מהתוכן הרוחני שבו, מתחיל מהקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מזה הכל מתחיל. ובלי זה יבוא מישהו ויהיה הכי חכם בתורת הנפש, לא יודע אם הוא יכול להיות, אבל הוא לא יכול להיות, אבל גם לא יתואר שהוא איכשהו ליקט ומצא ויודע את כל הטכניקות, זה לא יבנה את האדם. צריך להתחיל את הבניין מהקישור האלוקי, מהקישור של תורה. אבל צריך גם לדעת שהנשמה הזאת, ממשיך הרב בשורה הרביעית והצילום, אבל גודלה ותפארתה של הנשמה, חוסנה והדבה גלוי הוא בעולם הרוח העליון. רק שם פוגשים את הנשמה בתארתה, ושם אנחנו לא נמצאים. בעולם הרוח העליון יהיה בעזרת השם אחרי 120, הנשמה תשתחרר מהגוף, תשמח מאוד לעסוק ברוחניות העליונה. בינתיים אנחנו צריכים לעשות את תפקידנו החשוב בעולם הזה. וכאשר התחילה הנשמה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, אז נצטרפה עם דאגותיו ותרדותיו, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. זה קשה? זה מסובך? זה מסוכן? אמנם זה חשוב מאוד. אף כי בזה ורק בזה הלא עלתה בידה להאשים את רשמי פעולותיה על עולם מגושה, מוגשם ומובלט. כלומר, זה התפקיד של הנשמה לבוא ולחיות את העולם הזה. אבל אני מדלג שורה, הלא ענפיה נתפשטו בהכרח במורד כזה. מה הם ענפי הנשמה? ענפי הנשמה הם הופעות כוחות הנפש, שהם הולכים במשך החיים ומסתבכים, ואנחנו צריכים לדעת איך להוציא אותם מהסיבוכים, להעלות אותם חזרה, וכפי שהרב אומר כאן, בשורה הרביעית מלמטה, לקשר את הענפים של החיים, המתגלים בכל העלילות, בכל מה שקורה לאדם, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות שלנו, כל כוחות הנפש, להעלות אותם אל מקור שורשם, אל טהרתה של הנשמה. בזה בעיקר עסקנו בחודש אלול. מתוך כך, מתוך היסוד הזה, למדנו גם כמה יסודות חשובים מאוד ומרכזיים. נזכיר בדרך אגב, עסקנו בצום גדליה, בהתנגשויות בין כוחות הנפש, שזה נושא שאולי עוד נחזור בו, נחזור ונעסוק בו, סליחה. וגם עסקנו בנקודה מאוד מרכזית וחשובה, שבשבילה הבאתי, אם תסובבו את הדף הזה שאתם מחזיקים ב-90 מעלות, הבאתי כאן בתור תזכורת רק חלק מהשיעור שעסקנו על פי גם דברים של הרב קוק וגם דברים של בנו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שהוא אומר בשיחותיו, בכל אלה, בכוחות הנפש, שנעסוק בהם עוד מעט היום, יש מדרגות על גבי מדרגות. מה זה מדרגות על גבי מדרגות? לדוגמה, גם אצל תינוק יש שכל, אבל יש שכל קטן ויש שכל בגדלותו. כלומר, כשאנחנו הולכים לעסוק בכוחות שיש בנפש, בחלקים כפי שהם נקראים שיש בנפש, אנחנו צריכים להבין שזה שאדם אומר שכל, זה לא מספיק. למה? כי יש שכל, טוב. מה, יש תינוק, יש ילד, הילד עכשיו פתר איזה בעיה. אחד ועוד אחד שווה שתיים. צריך שכל? אבל זה לא השכל הכי גדול, מפותח, מעולה. כשבן אדם יושב, לומד סוגיה בגמרא, הוא צריך שכל יותר גדול. יש עיסוקים שכליים שקשורים ללימוד תורה, להבנת הקדוש ברוך הוא ותפקידנו בעולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שמצריכים רמה שכלית מאוד מאוד גבוהה. ואז השכל מתעלה ומתקשר לנשמה ולרוחניות. וככה זה בכל הכוחות. כלומר, כל הכוחות יש להם מופעים שונים, גבוהים ונמוכים, גדולים וקטנים, בשכל, ברגש, ברצון, כל כוחות הנפש. זה יסוד נוסף שלמדנו באלול, וכפי שאמרתי, אני רק עושה עכשיו חזרה בקיצור, כדי שנזכור במה עסקנו. מה לא עשינו? לא עסקנו בצורה שיטתית במבנה הנפש. ואת זה אנחנו עכשיו, בעזרת השם, מתחילים, כי העבודה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו בחורף הזה, הוא להבין את כוחות הנפש המרכזיים, מה אנחנו צריכים לעשות איתם. בסדר, יפה מאוד. יש לי שכל, יש לי רגש, יש לי עוד כוחות כפי שנראה. מה אני עושה עם זה? קודם כל צריך להבין את הכוחות. מתוך הבנת הכוחות אנחנו נבין מה עושים בהם, ואיך בן אדם לוקח את הנפש שלו ופועל בה ומפתח אותה ובונה ממנה יצירה אנושית יפה על גבי הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בו כדי לקיים את תפקידו בעולם ולבנות חיים אמיתיים כפי שהם צריכים להיות. אז בזה אנחנו עכשיו מתחילים היום. אני הבאתי לכם כאן מעשה שני דפים, יכולתי אולי לצמצם, אבל ככה זה יצא בצילום. יש פה קודם כל ציטוט מדברי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספר אורות הקודש, שפשוט נותן לנו את היסוד. ותראו, יש לכם דף ככה עם צילום אחד תוך ספר אורות הקודש של הרב קוק. כתוב כאן כך: בחינוך האדם היחיד וכן בחינוך האדם הכללי, האומה והאנושות, צריכים לשים לב לאחדות הרוחניות. יש כאן דבר מעניין. מה זה חינוך פה? חינוך, הכוונה היא שהמורה ישים לב מה התלמיד צריך? גם נכון. אף על פי שהרבה פעמים המורה לא בדיוק יכול לחנך את התלמיד בנושא כוחות הנפש. אבל חינוך פה יותר מזה, הוא החינוך שאנחנו מחנכים את עצמנו. דיברנו על זה בעבר בשיעורים, רבותיי. אתם עכשיו, מי שיושב כאן מולי בשיעור הזה, לפחות בני 18. סיימתם את חוק הלימוד חובה שיש במדינת ישראל, וברוך השם שהמדינה נותנת אפשרות ללמוד, וצריך לדאוג שהחינוך יהיה באמת חינוך ראוי ומתאים. גמרתם להתחנך? אולי גמרתם להתחנך על ידי אחרים. עכשיו אתם חייבים בחינוך עצמכם. אדם צריך לחנך את עצמו, לבנות את עצמו, וזאת העבודה העיקרית, כי כל מה שהכינו אתכם עד עכשיו, זה נותן לכם כלים, כי עכשיו כל אחד צריך לקחת את הנפש שלו בידיים ולהתחיל לחנך אותה, להתחיל לבנות אותה, להתחיל לעצב אותה. ועל זה הרב קוק מדבר. יש חינוך שאדם פרטי מחנך את עצמו, וכמובן יש חינוך כללי של העם, של האנושות. צריכים לשים לב לאחדות הרוחניות. מהי אחדות הרוחניות? דהיינו, שהשכל יהיה משפיע ישר על הרגש, והרגש על הדמיון, והדמיון על הפעולות. וכשיש סתירה בין אלה החלקים, אז ההריסה מוצאה מקום לחול. אנחנו נדבר על העיקרון הזה בעריכות עכשיו, במשך כמה וכמה שיעורים. כי מה זה אומר? זה אומר שבן אדם עכשיו בא ואומר, איזה יופי, אני מתרגש. אומר שאתה מתרגש. לא רוצים שאתה תהיה בלי רגש. אבל שים לב שהרגש הזה יהיה מושפע מההבנה. איזו הבנה? הבנה. מה התורה אומרת? ההבנה מה הזמן והמקום, מה קורה מבחינה מעשית. ומתוך שהשכל וההבנה משפיעים על הרגש, הרגש תמיד משפיע על הדמיון, נלמד על הדמיון בעריכות, והדמיון על הפעולות המעשיות. ואם הדברים לא יהיו בנויים כך, הרגש זה הדוגמה הכי שכיחה היום, שבן אדם אומר, אני מרגיש כך וקופץ ועושה ישר. לא חושב, לא שוקל, לא בונה את הדברים, את הרגש בצורה נכונה, אומר הרב קוק, יש הריסה, הרס. הרס של מה? הרס של חיים. הרס בפנים של האדם עצמו, והרס בחוץ, בתוצאות המעשיות של הפעולות. וזה דבר שקורה כל הזמן. רוצים דוגמה פשוטה? לצערנו, מי שכן שומע קצת ממה שקורה במדינת ישראל, שומע שבן אדם מסוגל לרצוח בגלל הרגש. אדם רוצח בגלל שכל, רק רוצח שכיר רוצח בגלל שכל. גם כן, כמובן שחיתות מאוד גדולה. אבל אדם בא ואומר, כואב לי, מפריע לי, זה, אני לא יכול לחיות ככה, הולך, רוצח, לא סתם רוצח, רוצח את אשתו, את הילדים שלו. זה דוגמה קיצונית. תגידו, טוב, אנשים מגילים, ברוך השם, לא רוצחים. לא, לא רוצחים. אבל בן אדם הולך ומראש מתחתן, לא על פי שיקול, אלא רק על פי רגש, הנה, התאהבתי, בוא נתחתן. יפה מאוד שאתה מאוהב. אנחנו רוצים שכשאתה תתחתן, תהיה מלא רגש טוב וחיובי כלפי אשתך, שתהיה מאוהב בה. אבל אם אתה הולך על פי הרגש שהתעורר עכשיו, ולא מספיק לבדוק את העניין הזה מבחינה שכלית הגיונית, אתה דנת את עצמך לגיהנום בעולם הזה. תוך זמן קצר הרגש הזה ישתנה ויתחלף, ובין אם זה גיהנום בגלל גירושין, בין אם זה גיהנום בגלל המשך נישואין בלי אהבה ובלי התאמה, אז אתה בצרות. וזה קורה יום יום, רבותיי. יום יום. כל הזמן זה קורה. ויש עוד דברים שבן אדם בוחר מקצוע, שבן אדם מחליט על חברות ועל מעשים וכל מיני דברים. זה היום אחת המחלות הגדולות ביותר של החברה ושל התרבות מסביבנו, שאנשים פועלים ברגש במנותק. לא שאין לו שכל. לאדם יש שכל. יכול להיות שזה בן אדם, הוא מומחה במדע, בטכנולוגיה, בכלכלה, בכל מיני דברים. אבל בחיים של הרגש, הוא פועל בנפרד, הוא לא משתמש בשכל. אין אחדות. כן? מה שהרב קורא כאן, ולכן יש סתירה בין החלקים, ויש הריסה. כן. טוב, זה פרטים שאנחנו צריכים ללמוד אותם. אם השכל אומר כן והרגש אומר לא, שאלה היא למה הרגש אומר לא. השכל אומר, לדוגמה, להתחתן והרגש אומר לא, שמה, צריך לבדוק, כי אם בן אדם יתחתן והרגש שלו מתנגד לעניין הזה, אז הוא גם יכול להיכנס לצוות. אנחנו מדברים כאן על אחדות, אבל צריך גם לדעת איך פועלים באחדות הזאת. כי אחרת יכול גם לקרות שבן אדם לא יתחתן לעולם.
יש משקל שווה לכל...
כי כל פעם, לא, אין משקל שווה. יש משקל לכל חלק, וזה לא משקל שווה, ואנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת, זה לא, אתה שואל אותי שאלות, זה לא הרגל אחת. טוב שאתה שואל. אבל אנחנו הולכים ללמוד את הדבר, את כל הסוגיה הזאת בצורה שיטתית, ארוכה, כדי להבין מה השכל קובע, ומה הרגש קובע, ומה כוחות אחרים קובעים, ואיך היחס ביניהם. וזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בכל, בשיעורים הבאים. ולכן צריך להיזהר, ואני לא רוצה לענות לך על רגל אחת, ודאי שיש בעיה ברגע שיש סתירה. כן, אבל אומר שיש סתירה בין אלה החלקים. אבל הסתירה הזאת, פותרים אותה בצורות שונות, ואנחנו צריכים ללמוד את זה. מזכיר לנו הרב את מה שלמדנו בהקדמות בחודש אלול, על גבי אלה ארבעה חלקים שהם שכל, רגש, דמיון ומעשה, מתעלה העניין האצילי שהוא שורש הנשמה של האיש ושל הציבור במקור ההוויה העליונה. לא לשכוח את הנשמה. Okay? לא לשכוח שהמטרה של חיבור החלקים, של פעולה עם כל החלקים, היא להגיע לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם יבנה, יעצב, יאזן את כל כוחות הנפש, ואין לו עבודת השם, אין לו תורה ומצוות, אז הנפש שלו לא תהיה מאוזנת. זה לא יעבוד. חסר לו משהו שהוא ביסודו, הנשמה. הקשר לנשמה לא בנוי. אז זה... אלה הדברים היסודיים של הרב קוק זצ"ל, אנחנו עכשיו נראה אותם בצורה יותר מפורטת בדברים של הרב צבי יהודה. כן, מה רצית לשאול?
מה
האינטראקציה
של השורש הנשמה עם ארבעת החלקים? כלומר, הרי נושא כאן אמור להיות הרגש?
אנחנו נלמד גם את האינטראקציה הזאת. אתה שואל מה האינטראקציה של שורש הנשמה עם החלקים? גם את זה נלמד. שוב, אני בונה כאן יסודות, אנחנו עכשיו הולכים לפרט אותם. זה כבר עכשיו פירוט ראשון, כי בנינו, ראינו כאן דברים של הרב קוק זה. אבל אנחנו בכלל, כל תורת הרב קוק, אנחנו קיבלנו דרך בנו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. הרב קוק כותב על בנו שהוא היחידי שיודע להבין, להקשיב. הם היו בהרבה מובנים כמעט אישיות אחת. הרב קוק ציווה לרב צבי יהודה שהוא יהיה זה שמופקד להוציא לאור את הכתבים שלו. שלא ייתן אותם לאחרים. בחייו של הרב קוק הוא נתן עוד לרב הנזיר שערך את אורות הקודש, אבל חוץ מזה כל הכתבים היו מופקדים בידי הרב צבי יהודה. הוא היה זה שהבין וידע שהרב קוק שמח עליו, ומי שמנסה כביכול, יש כאלה שמנסים כביכול לעקוף את הרב צבי יהודה, זה מגוחך, בגלל שאי אפשר לעקוף אותו, כיוון שאין לנו בכלל אפשרות לגשת בלעדיו, אין לנו אפשרות להבין בלעדיו. רוב הכתבים של הרב קוק שנתפסו באמת נערכו על ידו. ואם בא בן אדם, כן, תארו לעצמכם שיש למישהו בא ואומר, שמע, קנית מכונית חדשה, בוא אני אתן לך את הוראות היצרן. מישהו אומר, לא, אני רוצה להפעיל את המכונית לא כמו הוראות היצרן. שמע, בן אדם לא חכם, מסבך את עצמו. כשהרב קוק זצ"ל אמר לנו, אתם תלמדו, תקבלו את הכתבים שלי דרך הרב צבי יהודה, אז מי שמנסה לעקוף אותו, הוא פשוט מגוחך, מאוד לא חכם. אנחנו עכשיו נלמד את המבנה היסודי של הנפש. יש לנו שיחות הרב צבי יהודה, יש לכם פה צילום, זה שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות, יש פה מקום שהוא מרחיב בנושא הזה באופן מאוד יסודי ושיטתי, אנחנו נעסוק בזה הרבה, קצת למדנו מזה כבר באלול, נתחיל ממה שכתוב מקור אחד. יש פה כותבות של רב אבינר. יסוד האמונה היא עניין אחדות השם שברא את הכל. נגד זה נלחמים המינים שמאמינים בשתי רשויות, זה לא הנושא שלנו כרגע. מתוך השם אחד ושמו אחד נובעים כל הכוחות וכל הפעולות בעולם, וכן הדבר גם באדם. אנחנו ראינו שהרב קוק זצ"ל כותב שצריך שתהיה אחדות בין הכוחות. למה צריך שתהיה אחדות בין הכוחות? כי כך הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. כשאנחנו אומרים, ואנחנו אומרים את זה הרבה, כן? השם אחד הוא שמו אחד. אם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אבל שמו אחד פירוש דבר התגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם היא באחדות. אם בן אדם מנסה לנתק את האחדות הזאת, לתת לכוחות שונים לפעול באופן מנותק, לא מדבר על היכולת של הכוח לפעול, בוודאי כל אחד ואחד שיושב פה צריך לפתח את עצמו בצורה חיובית, אבל כשאנחנו באים להתפלל אנחנו לא אומרים לך תתפלל, אתה בחדר, ואתה בחדר, ואתה בחדר. לא בגלל שאין לנו מספיק חדרים, אלא בגלל שהאחדות של עם ישראל בתפילה היא יסוד מרכזי בתפילה, והיא מועילה לתפילה של כל אחד ואחד מאיתנו. אף פי שהיה, אפשר להגיד זה מבלבל. למה? אני אתפלל בחדר לבד, יהיה לי שקט, אני אוכל להתרכז, אני לא צריך לשים לב, זה לזה לידי כך, וזה לידי כך, ומתי החזן מתחיל, ומתי החזן גומע. לא נכון. הצורה האחדותית היא הצורה האמיתית, כי כך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. מזה נובעים, אומר הרצי יודע, גם באדם שיש לו כוחות רבים, שכל, רגש ועוד, וכולם נובעים ממקור אחד. מהו המקור האחד? נשמתו של האדם המחיה את כל האיברים ומפעילה את כל כוחות האדם. הנה סיבה אחת, רק אחת מהסיבות, שכל כך חשוב להבין את מה שאנחנו דיברנו, שכל כוחות האדם נובעים מהנשמה, כי פירוש הדבר שזה לא, יש עוד כוח פה וכוח שם וזה וזה, לא כל אחד לבד. לא, לא כל אחד לבד. הנשמה כוללת ומחיה ולמעשה מגלה ודוחפת את כל הכוחות האלה. אין כוחות נפרדים. לפעמים צריך לפתח, לפתח שכל בפני עצמו, לפתח רגש בפני עצמו, אבל צריך את האחדות הזאת. לכל קיצוניות יש חיסרון והיא מקור להרס. כן, אם לא הייתי יודע שהשיעור הזה נאמר על ספר אורות, הייתי יכול להגיד שהשיעור הזה נאמר על מה שלמדנו עכשיו באורות הקודש. ראינו אחדות, ומה ההפך של האחדות? אומר שם הרב קוק, הרס. אם אדם הולך לקיצוניות, מה פרש לקיצוניות? הוא לוקח כוח אחד ואומר, עכשיו הכוח הזה הוא יעשה את הכל. זה קיצוניות. אלא אם כן, היא לזמן קצר בלבד, במגמה של תיקון, כדי להגיע לדרך האמצעית, אין זה בנוי על הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לפעמים בן אדם חולה, מה פרש חולה? לא מאוזן. הוא צריך תיקון, הוא צריך לתקן את עצמו. אז הוא בא ואומר, טוב, באופן זמני אני אעשה כך וכך. בן אדם הלך ואכל 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 והשמין, ולא לא מצליח להשתלט על האכילה שלו. אז הוא נכנס לדיאטה. זה אכילה נורמלי? אולי הוא אפילו צם. זה נורמלי? כך צריך? לא. אדם צריך לאכול. נניח שלוש ארוחות ביום, בצורה סבירה, מאוזנת. אבל האדם הזה הגזים כל כך שהוא צריך לעשות משהו לא נורמלי כדי שהוא יוכל לחזור למציאות המאוזנת. זה עיקרון שהרמב״ם מלמד אותנו בשמונה פרקים. ולכן מזכיר כאן הרב צבי יהודה שלפעמים באופן זמני יש אפשרות של קיצוניות בתור משהו נורמלי. משהו שמחשבים אותו, משהו שמשתמשים בו, משהו שלא מתכוונים להמשיך בו, ואי אפשר להמשיך בו. אבל באופן קבוע, קיצוניות היא מקור להרס. גם בתורה, הדגשה של פרט מסוים, ואמירה שהוא העיקר, אם מישהו יבוא ויגיד, הנה, יש מצווה, המצווה הזאת היא הכל. מה הכל? יש 613 מצוות. אתה לקחת מצווה אחת והפכת אותה לכל. יש מצוות שכוללות, חז"ל אומרים. ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה. שבת היא יסודית. כן, יש כל מיני מצוות יסודיות, אבל זה לא בא על חשבון המצוות האחרות. זה בא לחזק את כולה. אם מדגישים פרט מסוים בלבד, יש בכך סילוף התורה. וכך בכוחות הנפש שבאדם אין להדגיש יותר מדי צד אחד. עכשיו, הרציוד המפרט. ארבעת היסודות הבולטים בפסיכולוגיה של האדם הם שכל, רגש, רצון ודמיון. אמנם במה שלמדנו באורות הקודש לא מוזכר הרצון, אבל לא נמצא. נמצא, ורואים את זה ממקומות אחרים של הרב קוק, החלוקה הבסיסית היא שכל, רגש, רצון ודמיון. לא, הדמיון מוביל למעשים. הדמיון הוא הכוח הכי קרוב לעולם המעשי. זה נשמע קצת משונה היום, שוב נעבוד בעריכות על הדמיון, עוד תזכרו את זה.
הרצון הפעולות אי אפשר להגיד שהם...
שהם זהים, לא. לא בדיוק. הרצון, פה מדובר הרצון שמביא לפעולות. זה לא זהה, אבל יכול להיות שזה כלול באמת בפרק הזה באורות הקודש. שלכן הרב לא הזכיר פה את הרצון, כי הוא הזכיר את הפעולות. זה בהחלט יכול להיות. על כל פנים, החלוקה היסודית כאן, וזה עובר בתור חוט חורז בכל כתבי הרב קוק, שכל, רגש, רצון ודמיון. כן.
אז זכור לי שפעם שאני שיש כאלה שאומרים שהנשמה זה השכל, זה
עיוות
או
שזה... לא. אם אומרים שהנשמה היא השכל, הכוונה היא לא... שהשכל שנמצא בתוך כוחות הנפש הוא הנשמה. אלא שבראשונים, לפעמים, משתמשים בביטוי שכל כדי לבטא את הצד הנשמתי שבאדם. וזה יהיה מוזכר פה בהמשך, אנחנו נראה את זה, אבל אנחנו עכשיו מדברים על כוחות הנפש במובן שאנחנו יכולים פחות או יותר להכיר אותם. ומה אמרנו? אמרנו שאדם צריך לחנך את עצמו. אמרנו שאדם צריך לבנות את נפשו. אנחנו לא בונים את מה שאין לנו קשר איתו, אין לנו מגע אליו, אין לנו שליטה עליו. אנחנו מדברים עכשיו על הכוחות שאדם מכיר. אדם יכול להכיר את שכלו, לא לכל העומק, לא לכל השורשים, אבל הוא יכול לפעול עם השכל ולחנך ולפתח את השכל, ולדאוג לקשר בין השכל לבין הכוחות האחרים. האדם יכול לבנות את הרגש שלו, להכיר את הרגש שלו, ולדאוג מה יהיה בין הרגש לבין כוחות אחרים, אם יש סתיבה, אם יש התנגשות, אם יש שוני. זה דבר שאדם יכול לעשות. וכך גם לגבי הרצון והדמיון, כפי שהם מכוונים פה. ולכן אנחנו מדברים על ארבעה כוחות בתוך נפש האדם. נוסף על זה, יש פה דבר חשוב להדגיש, בעקבות השאלה שלך, שהייתה שאלה יפה. הרמב״ם כותב בתחילת שמונה פרקים, אל תחשבו שאנחנו מחלקים את הנפש לכוחות, אז זה כמו חלוקה טכנית, מכנית, שיש בדברים אחרים. אם אני אקח פה שולחן ואני אצא לחלק אותו, פשוט מאוד, יש לו פלטה של עץ למעלה, יש לו רגליים של ברזל, לא יודע אם הוא מכובד בברגים או בדבק או במה שיהיה, אין בעיה, אתה מחלק, אלה שני חלקים, הם מראש היו שני חלקים. מראש העץ נעצר בצורה אחת, המתכת בצורה אחרת, הדביקו אותם כי חיברו אותם ביחד. זאת חלוקה לפי דבר שקיים במציאות. אבל יש סוג אחר של חלוקה. אם אני אבוא ואגיד, בבקשה, תחלק את השולחן לשלושה חלקים. מה שלושה חלקים? אתה רוצה שאני אחתוך אותו? לא! אני רוצה להושיב ליד השולחן הזה שלושה תלמידים. תיתנו לכל אחד שטח. אל תחתוכו את השולחן. תחתוכו את השולחן אולי יש שימושי. אז מה, זה חלוקה אמיתית? זה חלוקה מאוד אמיתית מבחינת השימוש בשולחן. כל אחד יקבל שימוש בשליש. אבל אין שום משמעות מבחינת המקור, מבחינת אין גבולות. אף אחד לא חתך, לא צריך לסמן קו על השולחן. כל אחד, אם הם עובדים ביחד, כל אחד יעבוד בשליש שולחן. זה חלוקה לשימוש. קוראים לזה בלועזית חלוקה פונקציונלית. מה זה חלוקה פונקציונלית? לפי התפקיד. יפה, מאוד שימושי, מאוד נוח, נכון? נכון. אבל אל תחשבו שזה קיים. מחר אנחנו נחלק את השולחן לשני תלמידים. מה קרה לשלושה? בסדר, היה אתמול שלושה, היום שניים, לפי הנוחיות. אולי פתאום תהיה צפיפות בבית המדרש, נחלק אותו לארבעה תלמידים. טוב? טוב. אין מצב שבן אדם לוקח את נפש האדם ועושה בו קווים. כן? הנה, כאן שכל, כאן רגש, אין דבר כזה. לכן, באותה מידה שהרב קוק זכר צדיק לברכה קורא לכוחות הנפש ארבעה כוחות, שכל, רגש, רצון, דמיון, יכול לבוא אחד מגדולי ישראל האחרים, הרמב״ם לדוגמה, הרמב״ם לא מחלק לארבעה כוחות, הרמב״ם בתחילת שמונה פרקים משתמש בחלוקה אחרת. טוב, בסדר, נוח לו חלוקה כזאת, נוח לו חלוקה כזאת. אם וכשבעזרת השם אנחנו לומדים שמונה פרקים, נעבוד להבין את החלוקה של הרמב״ם.
אבל יש דבר לפעמים, סוג של
לא תמיד יש לזה נפקמינה. אתה שואל אם יש נפקמינה לחלוקות שונות. לא תמיד. כי יכול להיות ששני גדולי ישראל התכוונו לאותו דבר בדיוק, ואפילו שאחד חילק לארבע, ואחד חילק לחמש, ואחד חילק ל-48, ואף על פי כן, המסר המעשי והרוחני הוא אותו דבר. רק שהם למדו את הדברים האלה, הגיעו לזה בדרכים שונות. יש בגמרא דברים כאלה, שיש שני תנאים, אומרת הגמרא, אין ביניהם מחלוקת מעשית, אלא רק שזה דרש את הדין מהפסוק הזה, וזה דרש את הדין מהפסוק הזה. כך שאנחנו לא צריכים להתחיל עכשיו לחשוב, הרב קוק אומר, שכל רגש יוצרון דמיון, מישהו אחר אומר כך, מישהו אחר אומר כך, תעזבו. נלמד עכשיו את דברי הרב קוק, נבין אותם. נבין אותם לעומק, נבין מה המשמעות המעשית שלהם, וזה די לנו. הלוואי שאת זה נצליח להבין. פעם אחרת נלמד את הרמב״ם, נעסוק ברמב״ם. טוב, מובן מה שאמרתי? זה חשוב להבין לכל, גם כן, לכל המשך הסדרה הזאת של השיעורים. עכשיו, הרב צבי יהודה מתחיל קצת לפרט, אבל זה עוד לא הפירוט האמיתי. תראו, תחזרו בפנים. אמרנו ארבעה כוחות, ארבעה יסודות, שכל, רגש, רצון ודמיון. אדם שכולו קרירות שכלית, ללא מקום לצד רגשי, הוא אדם לא נורמלי. אבל לכן, אדם שהוא כולו רגשי ללא שכל, ללא שכל כלל, גם הוא לא נורמלי. וגם אדם שהוא כולו מלא רצון, ללא שימוש בשכל וברגש, הוא אינו נורמלי. והדבר לא להביא להרס. כן? אומר, ודאי שאם בן אדם משתמש רק בכוח אחד, באופן בלעדי, והוא מתעלם מהכוחות האחרים, זה לא בן אדם. הוא בן אדם, אבל הוא לא משתמש בכוחות שלו בתור בן אדם. הוא עובד רק על כוח אחד. הוא לא מאוזן, הוא לא נורמלי. אנו נפגשים הרבה, אני ממשיך בדברי הרב צבי יהודה, אנו נפגשים הרבה עם המושג של שם, כוונה היא שם אלוקי, שם השם, בין ארבע אותיות, שם הוויה. זה השם הכי חשוב. שם הוויה יותר חשוב משם אלוקים. כך כותבים באריכות, הספר כוזרי מדבר על זה, הרמב״ם כותב על זה. כנגד זה יש ארבעה יסודות שבונים את בית ישראל. תורה, נבואה, כהונה ומלכות. זה מופיע בפרשת שופטים. מי שרוצה יכול לראות את זה גם שם בשיחות של רב צבי יהודה. כוחות מרכזיים שבונים את עם ישראל, יש סנהדרין שהם אחראים על התורה, יש נביאים, יש את הכהנים במצב תקין, הכהנים יש להם תפקיד מאוד חשוב בעבודת השם, גם בלימוד תורה, ויש מלכות, עם ישראל צריך מלך. ארבעה כוחות האלה צריכים לעבוד בצורה משותפת, כל אחד עם התפקיד הייחודי שלו, אבל הם חייבים לעבוד יחד. כי אם אחד יבוא ויגיד, לא אכפת לי על האחרים, הוא ינסה לבנות לבד, אפילו אם הוא טוב וחיובי, זה יארוס. כן? זה הרעיון. תחשבו על המשמעות של הדבר הזה בעם, אז תבינו גם את המשמעות בתוך בן אדם יחיד. וכן הוא ברמות האדם, בדמות האדם ופרצופו היסודי. עכשיו, בדיוק הציטוט שציטטו פה קודם, הרמב״ם מפרש שצלם אלוקים שבאדם, התוכן האלוקי שבאדם הוא השכל. כוונה לא דווקא לשכל של סידור חשבונות בחנות כמובן, אלא השכל הרוחני הפנימי הנשמתי שבאדם. רש"י, על התורה, קורא לזה דעה. כתוב בפסוק, בפרשת בראשית, והיא האדם לנפש חיה, אומר רש"י, מה זה נפש חיה שיש לו דעה ודיבור? זה אותו דבר כמו הרמב״ם. כלומר, יש מקום להבין שהצד הזה הרוחני, שכלי, אידיאלי, אלאי שבאדם, הוא הנקודה הראשונה של מהות האדם, יצירת האדם. כלומר, אמן, היסוד של האדם הוא בנשמה. איפה רואים את הנשמה? לא רואים את הנשמה. הנשמה באה לידי ביטוי מובהק בזה שהאדם יש לו אפשרות אילאית של קישור עם הקדוש ברוך הוא, של לימוד דברי תורה ברמה גבוהה, לא רק הלימוד הרגיל היומיומי שלנו. כן? צד, מה שרוצה יותר קורא, רוחני, שכלי, אידיאלי, אילאי. זה באמת היסוד של האדם. נפש חיה שבאדם, זה לא כמו נפש חיה בבעל חי, שרואים שהוא מסתובב, מתרוצץ, מחפש אוכל, מה שהוא עושה, אלא באדם זה הדעה והדיבור. הדיבור הוא הביטוי של הכוחות הפנימיים. ולכן הייחוד הספציפיות של האדם הוא השכל, הדעת. אבל השכל במובן הרגיל, במובן המעשי, במובן התפקודי שאנחנו משתמשים בו, הוא גם כן לא כל האדם. שכל לבד, מה הוציא עוד לפני כמה שבועות? אדם שהוא כולו שכל, כולו קבירות שכלית, ללא מקום לצד הרגשי, הוא אדם לא נורמלי. כן.
הדעה
שרש"י אומר
פה זה
שכל
הרגיל, יכול להיות מה...
לא, זה השכל העליון, זה מה שהוא אומר, כמו הרמב"ם. כן? זה הכיוון האלוקי שצריך להנחות את כל האדם. מתוך כך, אנחנו נראה עוד רגע שהשכל שבתוך הכוחות הוא הכוח החשוב שבארבעת הכוחות. מתוך כך, ממשיכים בדברי רב ציודה, דמות האישיות נפגשת עם ארבעה, כמו עם שם הוויה. יש ארבעה יסודות פסיכולוגיים, אינטלקטואליים, שבונים את הבניין הרוחני שלו, ואפשר לקרוא זאת את הנפש שלו. יש ארבע קומות בחיוניות האנושית של האדם. מה אנחנו רואים פה, את החלוקה הזאת של כוחות הנפש, בצורה מאוד עקרונית, מאוד יסודית, מאוד חשובה לבניין האדם. לא, נכון שזה חלוקה כפי שאמרנו, או תפקודית מבחינה זאת שאנחנו צריכים את החלוקה הזאת, אחרת לא היינו מחלקים בכלל. אבל אחרי שהגענו לחלוקה הזאת, אנחנו צריכים להבין שהיא באמת יסודית מאוד. יש ארבע קומות בחיוניות האנושית של האדם, כך העובדה מאוד ברורה שיש ארבעה יסודות באנושות היהדותית הרוחנית של כולנו ושל כל אחד ואחד מאיתנו, בתור בני אדם מישראל. כמובן, יש נוסף על זה, גם כוחות גופניים. אנחנו לא מדברים, הרמב״ם שהוא מדבר על חלוקת נפש האדם, מדבר גם על כוח התזונה, האכילה וכל מיני דברים. אנחנו כרגע לא מדברים על הכוחות האלה. הם חשובים, בדי. מה אמרנו קודם? אדם צריך לאכול בצורה מאוזנת. אדם צריך לדאוג לבריאות שלו מבחינה גופנית. לפעמים אנחנו באים, מחפשים תלמיד פה במכון מאיר, איפה התלמיד? הוא כל כך רוצה ללמוד. מסכן, חולה, שוכב בבית, לא יכול ללמוד. אי אפשר לבנות את הנפש בלי בריאות גופנית. זה לימוד בפני עצמו. אבל עכשיו אנחנו מדברים על כוחות הנפש בעצמם. שכל, רגש, רצון, דמיון הם בניין שלם, קומה שלמה, קומה במובן שיש כל קומת האדם, בת ארבע קומות, כן? ארבע שכבות. יש מקום להתבונן בבניין המרובע הזה, וצריך לזכור שיש סדר בעולם ובטבע. סדר. מה פירוש סדר? בעולם הגשמי ובעולם הרוחני. הקדוש ברוך הוא, כתוב עליו, כולם בחוכמה עשית. יש סדר אלוקי בעולם, יש סדר של בניין במבנה הרוחני הנפשי שלנו. זה גם מסביר לנו את דברי הרב קוק שראינו קודם. יכול בן אדם לבוא ולהגיד, אני, בסדר, אחדות רוחנית, הכל טוב ויפה, אני רוצה לדאוג גם לשכל וגם לרגש, אבל למה אתם מכתיבים לי איך לעשות את זה? אנחנו נראה כאן בהמשך פירוט של הדברים של הרב קוק, שצריך שהשכל ישפיע על הרגש. לא כותב שהרגש ישפיע על השכל, זה דווקא השכל על הרגש. למה? אני רוצה הפוך. אני רוצה אצלי, אתה אומר שהשכל הוא עיקר והרגש אחריו, אני רוצה אצלי שהרגש יהיה עיקר והשכל אחריו. למה אתם מכתיבים לי? מי אתם? אני אחראי על עצמי, אני מכיר את עצמי, אני מרגיש את עצמי, אני צריך לממש את עצמי, ואל תגידו לי מה לעשות. אתם חושבים שאני מגזים? אתם יודעים כמה פעמים שמעתי וריאציות שונות של הדבר הזה שמעתי עכשיו? לכן אני יודע להגיד את זה כל כך יפה. אבל כולנו מגישים את זה, ואף אחד באמת לא רוצה שיכתיבו לו. כל בן אדם יש לו אחריות על הכתפיים, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהוא אחראי על עצמו. איך קוראים לזה במינוח התורני? מה? בחירה חופשית. בחירה חופשית זה לא שמישהו, כן, אני הולך לרב, הרב אומר לי, אתה תעשה כך. כי אפילו אם הרב יגיד לי, אתה תעשה כך. ואפילו אם אני יודע, זה הרב שלי, ואני מעריץ אותו, ואני יודע שדבריו, דברי השם, והכל בסדר, אבל אני מחליט לעשות את מה שהרב אומר. האחריות היא עליי, לא עליו. כן, אני אומר את זה לפעמים לתלמידים, תשמע, אני יכול להגיד לכם הכל? במיטב יכולתי. אני יכול לענות לכם לשאלות, אני יכול להגיד תעשו כך, תעשו אחרת, אחריות עליכם, לא עליי. אני אשתדל לעזור. אז בגלל האחריות האישית הזאת של האדם, שהוא אחראי על עצמו, בא בן אדם ואומר, אני רוצה, אתה אומר שאני אחראי על עצמי, אז אני רוצה להחליט, אני רוצה להבין, אני רוצה להגיש בפנים מה הדרך הכי טובה עבורי. מה פה הבעיה? שלא תמיד אני מבין לבד מה טוב בשבילי. ואני אומר אני. חום לא מובן המילה. רבותיי, אני יכול להעיד לכם כמה וכמה פעמים. נכנסתי למצבים שונים בחיים. אני נכנס למצב, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. אומר, הנה, הדרך הטובה היא דרך א'. אני הולך לאנשים אחרים, מספר להם את זה, אומר, מה, השתגעת? אתה תעשה א', יקרה לך כך, ויקרה לך דבר אחר, זה לא טוב לך, לא כדאי לך. והם צודקים? איך אני יודע שהם צודקים? יש קצת ניסיון, קצת לפעמים בודקים, לפעמים מדובר באנשים הרבה יותר חכמים ממני. האדם לא אובייקטיבי לגבי עצמו, א', ב', הוא לא תמיד יודע את הכל, ג', לא תמיד יש לו מספיק ניסיון, וצריך לעזור לו. הוא עדיין אחראי. איך אמרתי, אני מוכן לעזור לתלמידים כמיטב יכולתי, אבל אתה אחראי. יש בחירה חופשית. במסגרת של העזרה, הקדוש ברוך הוא לא זורק את האדם לעולם, ואומר, מעכשיו נולדת, תעשה מה שבא לך, תעשה איך שאתה מגיש, תחליט את הכל לבד. זה לא בחירה חופשית. בחירה חופשית פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה. בתורה יש תרי"ג מצוות. איפה הבחירה החופשית? הבחירה החופשית היא אם לעשות, לא לעשות, כמה אתה עושה, באיזה מאמץ אתה עושה, אבל יש לך תרי"ג מצוות שמכתיבות לך, אין כל השולחן ערוך. כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, כתוב בפסוק, החיים והמוות נתתי לפניך, יש לך דרך שהיא חיים, יש לך דרך שהיא מוות. ובחרת בחיים. בבקשה, תבחר בחיים. טוב לך לבחור בחיים. זה אמיתי לבחור בחיים. זה אחריות שלך לבחור בחיים. אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני נתתי לך. אני אומר לך מה החיים. זה לא הכתבה. זה לגלות את האמת. לתת לך את הכלים. לתת לך את ההבנה. אותו דבר פה. כשאנחנו באים עכשיו לעסוק בחלקי הנפש, אנחנו לא באים ואומרים לבן אדם, שמע, עזוב, אתה לא אחראי. אתה תעשה בדיוק לפי הוראות, שכל קודם לרגש וכך הלאה. ובן אדם אומר, לא, אני רוצה להיות אחראי. אנחנו מגלים את האמת. הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל ורגש. ואנחנו רק מגלים לך מתוך התורה שהשכל הוא קודם לרגש. והשכל בלי רגש הוא גם לא אבל אנחנו מגלים לך את האמת כדי שתוכל לקחת אחריות. אחריות אמיתית היא מתוך ידיעה, מתוך הבנה. אתה רוצה להגיד שזאת הכתבה? יש לך בעיה. משהו אצלך מבולבל. אתה רוצה שאצלך רגש יהיה יותר גדול מהשכל? אבל אתה בן אדם. אתה יציר של הקדוש ברוך הוא, הוא לא ברא אותך אם יהיה עם רגש עדיף משכל. אתה התבלבלת בדרך. אתה קיבלת כל מיני השפעות חיצוניות, מלאכותיות, שהן גורמות לך עכשיו לחשוב ולהגיש כאילו הרגש קודם לשכל. אבל זה לא אמיתי. אם אתה תמשיך בדרך הזאת, לא בחרת בדרך החיים. תמשיך בדרך הזאת, אתה תלך ותסתבך. קח את עצמך כבר עכשיו בידיים, תלמד שהשכל קודם, ואז תוכל להגיע גם ברגש שלך לפיתוח האמיתי והנכון והטוב ביותר. למה זה דומה? יש לנו היום, לצערנו, בעולם המודרני, דוגמה קיצונית. יש לפעמים קורה שבא היום בחור ואומר, אני לא רוצה להיות בחור, אני רוצה להיות בחורה. או, אני לא רוצה להנהג כמו בחור, לא רוצה להתחתן עם בחורה. כן? אני רוצה, אני אומר את זה בלשון נקייה, כן? אומר הבחור, אני רוצה להתחתן עם בחור. תגידו, ראיתם פעם בחור שהתחתן עם בחור ונולד להם ילד? בחורה שהתחנה עם בחורה ונולד להם ילד? איך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם? יש יצירה אלוקית. בתור מה אתה נוצרת? מה אומרים? יש דבר מעניין. מי שילמד פסיכולוגיה, יתברר לו שהפסיכולוגים אומרים שב-90% מהמקרים שבא בן אדם ואומר אני אחרת, אם נותנים לו טיפול, אפשר לרפא אותו מזה. עשר אחוז, הקדוש ברוך הוא נתן להם ניסיון מאוד קשה שהם צריכים להתגבר. אבל ברוב המקרים, גם אלה הם יכולים להתגבר בדרך כלל, אבל ברוב המקרים זה פשוט טעות. בן אדם נכנס למסלול לא נכון ושכנע את עצמו והמשיך והמשיך והמשיך, תוציא אותו מזה, זה לא הוא בכלל. 10% יש להם בעיה אמיתית. וגם על זה אפשר להתגבר. התורה אומרת שאפשר להתגבר, התורה אומרת זה כך וכך מותר וכך וכך אסור, אפשר ללכת לפי התורה. אין בן אדם שחייב ללכת בניגוד לתורה. אבל ה-90% זה אפילו לא ניסיון. זה פשוט טעות. אלא מה קורה היום? זה כתוב בספרי הפסיכולוגיה. עד היום זה כתוב בספרי הפסיכולוגיה. אלא אני אספר לכם דבר מעניין. יש נוסף על ספרי הלימוד בפסיכולוגיה, יש דבר יסודי בפסיכולוגיה העולמית, מפרסמים ספר עם רשימה של מחלות פסיכולוגיות. זה דבר מאוד מאוד מוסמך, מאוד רציני, רשימה של המחלות הפסיכולוגיות שיש. היה פעם בספר הזה מחלה שקוראים לו בלועזית הומוסקסואליזם. מה זה? זה מה שאמרנו, כן? שהוא אומר אני רוצה בחור והיא אומרת אני רוצה בחורה. לפני כמה שנים הורידו את זה מרשימת המחלות. אבל אמרנו שאפשר לרפא את זה. נכון, אפשר לרפא. אבל אנחנו לא רוצים להגיד לבן אדם הזה שהוא חולה, לא רוצים להעליב אותו. אתם מבינים מה קורה? אם אתה בא לבן אדם ואומר, הקדוש ברוך הוא יצר אותך ככה, וזה תפקידך לבוא ולעבוד ולתקן ולהגיע לאמת שלך, נעזור לך, אתה יכול. אתה יכול לרפא אותו, אתה יכול להביא אותו לזה. אבל אם אתה בא ואומר לו, לא, אתה לא חולה, הכל בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, תתגאה בזה. אז אתה עוזר לו להישאר בטעות. אתה עוזר לו להישאר בקלקול. אתה נותן לו לגיטימציה. אתה אומר לו, לא צריך לתקן. אתה יודע מה טוב בשבילך. אתם מבינים איך זה נוגע לעניין? רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד מהתורה איך לבנות את הנפש. כשנלמד מהתורה איך לבנות את הנפש, אנחנו נהיה אמיתיים. אנחנו לא בוגדים בעצמנו, אנחנו לא פועלים בניגוד למימוש העצמי. אדרבה, מי יודע הכי טוב מה אנחנו צריכים להיות? הקדוש ברוך הוא. אנחנו פועלים לפי אמת, ואנחנו מפתחים את הנפש בצורה הטובה ביותר. אל תגיד, אל תכתיבו לי. תגיד, אני רוצה לשמוע. אני רוצה להכיר. אני רוצה לשמוע את דבר השם, אני רוצה לשמוע את האמת התורנית שאומרת לי מה רוצה הנשמה ומה רוצה הנפש שלי להיות. ועל פי זה אני אוכל לבנות את עצמי בצורה אמיתית. ואז האחריות היא עליי, עליי לשמוע ועליי לבנות, ולפעמים צריך לעבוד קשה מאוד. אבל אם תעשו הפוך, תגידו לו, לא, תעשה מה שבא לך. כמו שהבא מהחברה מסביב אומרת, אנחנו רק עוזרים לאדם לקלקל, לא עוזרים לו לבנות. המטרה של השיעורים האלה היא בניין האישיות בצורה אמיתית, על פי התורה. זה לימוד תורת הנפש. אז למדנו היום את היסוד, המרכזי קודם, של ארבעה כוחות בנפש. בעזרת השם אנחנו נמשיך, נתחיל להיכנס לארבעה כוחות, אחד אחרי השני, היחסים בין כל כוח לכוח השני, מה צריך לעשות כדי לפתח אותם, זה בעזרת השם בשיעורים הבאים.